כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.
שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 118 בסדרה כך היינו. והיום יש לי בשבילכם סיפור מורכב. את דעתי לא אומר כמובן, אבל אני מבטיח לכם, הכל אמת. ורשה, 12 באוקטובר 1937. זאב ז'בוטינסקי ישב במעון הגלות שלו ונאנח. 5 חודשים עברו מאז מינה את רוברט ביטקר להיות מפקדו הראשון של האצ"ל, אחרי שאברהם תהומי חזר להגנה עם חלק נכבד מחברי הארגון. אבל כעת ברור שמינויו של ביטקר היה מקח טעות. האיש לא ידע עברית, הוא היה גבוה מדי, הוא היה שמן במידה מוגזמת, הוא נהג ללבוש חליפות לבנות בוהקות, ומעולם הוא לא ויתר על ארוחת הבוקר שלו בבית הקפה בימבד בתל אביב. דומה היה כי בכל תל אביב אין בולט ממנו. נו באמת, ככה מתנהל ראש מחתרת? אבל זה עוד היה כלום לעומת המידע המטריד שהביא לו באותו בוקר שמואל קץ. התברר כי חודש קודם החליט ביטקר למקסם את הכנסות הארגון בדרך של שוד בנק. זו לכשלעצמה לא הייתה מחשבה כל כך מעוותת, בפרט בהתחשב בכך שהקורבן היה בנק הפועלים ששייך להסתדרות סנועת הנפש. אבל ז'בוטינסקי קפץ כנשוך נחש כששמע שהפעולה בוצעה באמצעות לא פחות מ-outsourcing. ביטקר, כך הסתבר, כל כך שמח במרכאות על אנשי האצ"ל שלו, עד שהעדיף לזכור אנשים זרים לבצע את הפעולה. מילא זה, אבל השודדים הסחירים התגלו כשלומיאלים מושלמים. רכב המילוט שלהם פנה באיזו צומת שמאלה במקום ימינה, התנגש בבסטה בשוק הקרמל, והכנופיה נתפסה עם השלל המפליל על ידי שוטר שחש לעזרתם כי חשב שנפגעו בתאונה. המבצעים, כולם כאחד, חטפו 3 שנים בקלבוש, וכל היישוב לאג לארגון שרק הוקם מחדש ואפילו שוד בנק הוא לא מסוגל להוציא לפועל בכוחות עצמו. יותר גרוע מזה יכול להיות. עוד ז'בוטינסקי חופן את ראשו בידיו ושמואל קץ, ממש כמו חרבונה, ניצל את ההזדמנות כדי להקות על הברזל בעודנו חם. דע לך, הוא לאט לבוס, ששישה ימים קודם חוסל אחד מאנשינו, צבי פרנקל שמו. הוא הוטבע למוות בירקון. הוא לא היה בוגד, והוא לא היה מלשין. הוא חוסל רק מתוך חשש שיתפס על ידי הבריטים ויספר סודות על הארגון. ומי לדעתך המפקד שנתן את ההוראה? הותיר שמואל קץ את השאלה באוויר. טוב, זה כבר היה יותר מדי, ורוברט ביטקר נקרא לוורשה והודח מתפקידו, ובמקומו מונה משה רוזנברג למפקד השני של האצ"ל. באותה עת, בארץ הקודש, בוקה ומבולקה. מסקנות ועדת פיל היו בנות 3 חודשים, הערבים התחרו זה בזה על התואר מי יפגע ביותר יהודים, בהצלחה בלתי מבוטלת יש להודות, ואילו הנהגת היישוב המפאיניקית הנחתה את הזרוע הצבאית שלה, הלא היא ארגון ההגנה, לנקוט, איך לא, בדרך של הבלגה. אנשי האצ"ל שבדיוק בגלל זה פרשו מההגנה, השתוממו לגלות שגם אצלם אין בדיוק מי שיחזיר מלחמה שרה, והם ייחסו את חוסר האונים למפקד המודח, רוברט ביטקר. אחד מהם, מאנשי האצ"ל, ישראל פריצקר שמו, ידע לספר לכל מי שהיה מוכן לשמוע איך כשהוא היה ילד בן 4, בא אל הכפר האוקראיני בו התגוררה משפחתו, כנופיית פוגרומצ'יקים. בראשה, הוסיף ישראל פריצקר, עמד רואה הבקר של העדר המשפחתי. זה שהיה אוכל אצלם, זה שהיה ישן אצלם, זה שהיה מתחמם בתנור שהיה להם בבית. הוא ולא אחר. כולם נחפזו להתחבא בעליית הגג, ורק סבתא הזקינה החליטה שכל העניין הזה כבר לא בשבילה, ונשארה לשבת מול הדלת בקומת הכניסה. פוגרום זה פוגרום. הדבר הטוב היחיד שיכול היה הילד לומר בדיעבד על רואי הבקר הרוצח הוא שהבחור לא התיז את ראשה של סבתא לאלתר. כולם מתחבאים למעלה, עלו ושחטו אותם, ציווה רואי הבקר על פיקודיו. למזלם התערבה ההשגחה העליונה והפורעים איכשהו נמלטו. המשפחה כולל הסבתא ניצלה, אבל הילד הסיק את המסקנה המתבקשת. כאז כן היום, הוא אמר, אם לא נחזיר להם, הם יבואו שוב. הוא כמובן לא היה היחיד, והלחץ לטרור נגדי עלה מלמטה אל הדרגים העליונים בארגון. החלפת המפקד נתנה איפה לו ולשכמותו תקווה מסוימת. 4 שבועות חלפו, וביום 9 בנובמבר 1937 הזדעזעה הארץ לשמע רצח אכזרי במיוחד של יהושע פוחובסקי וארבעת חבריו. אלו עמסו בוקר אחד את ציודם על חמור בקריית ענבים, והלכו כמדי יום לחצוב דרך בהר הרוח, שם המתינו להם רוצחיהם. על שמם הוקם לימים קיבוץ מעלה החמישה, ונדמה לי שכבר סיפרתי לכם את סיפורם. על עוצמת הזעזוע העידה העובדה שבהלוויית הנרצחים השתתפו 50,000 איש. אבל חוץ מלהג חסר כיסוי, לא היה בה דבר שיסביע את הרצון לנקום. דווקא הבריטים הגיבו מהר. תוך יומיים פורסמה תקנה בדבר הקמת בית דין צבאי שיוכל לשפוט למוות כל אדם שיתפס עם נשק. הבריטים קבעו שהתקנה הזו תיכנס לתוקף ביום 18 בנובמבר, כלומר אחרי כשבוע. הם בוודאי לא התכוונו לסאבטקסט המצמרר שיצא להם. בעצם מה שהם אמרו זה, תשתוללו עכשיו כי בעוד שבוע החגיגה נגמרת. אבל כך יצא, ולמפקד האצ"ל החדש משה רוזנברג נפתח חלון הזדמנויות צר להיענות לדרישת הקהל לפני שתוחמר הענישה. לשמחתו של ישראל פריצקר לא היה גבול, כאשר בפעם הראשונה בתולדות היישוב ניתנה פקודה מלמעלה לצאת למתקפת טרור יהודית מאורגנת, והוא, פריצקר, אפילו נבחר להיות שותף. ביום 14 בנובמבר 1937 נרצחו 6 ערבים בירושלים. במספר פעולות מתואמות של האצ"ל שכוונו במובהק נגד מה שנקרא היום בלתי מעורבים. הסוכנות היהודית והוועד הלאומי גינו כמובן את מתקפת הטרור בכל פה. אבל מאז ולמשך 10 שנים הקפידו ותיקי המחתרת לציין מדי שנה את יום 14 בנובמבר כיום שבירת ההבלגה. וכפי שהבטחתי, אני לא אומר את דעתי.
כך היינו, כך היינו. פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.